לא חייב לסבול, יש פה מקומות, יש פה אגפים בכיתה שלנו. יותר נקייה שמש. עוד מעט יהיה יותר מכשיר עם אנשים. מה?
גם אין כל כך הרבה אנשים.
לכן אני אומר שיש מספיק... טוב. אז דיברנו על יסוד הטוב להיטיב, ועכשיו בחלק א' פרק ב' סעיף ב'. ואולם גזרה חוכמתו שלהיות הטוב השלם ראוי שיהיה הנהנה בו בעל הטוב ההוא. פירוש, מי שיקנה הטוב בעצמו ולא מי שיתלווה לו הטוב בדרך מקרה. ותראה שזה נקרא קצת התדמות בשיעור שאפשר אל שלמותו יתברך שמו. כי הנה הוא יתברך שמו שלם בעצמו ולא במקרה, אלא מצד אמיתת עניינו מוכרח בו השלמות, ומשוללים ממנו החסרונות בהכרח. ואולם זה אי אפשר שימצא בזולתו, שיהיה אמיתותו מכרחת לו השלמות ומעדרת ממנו החסרונות. אך להידמות לזה ומקצת, צריך שלפחות יהיה הוא הקונה השלמות, שאין אמיתת עניינו מכריח לו, ויהיה הוא מאדיר מעצמו החסרונות שהיו אפשריים בו. בואו נדבר קודם כל על הטענה החדשה של הרמח"ל. הטענה הראשונה שראינו היא הקדוש ברוך הוא מקור הטוב, יסוד הטוב, להיטיב, רוצה להיטיב עם רואה, לכן ברא עולם כדי להיטיב איתם. זאת הטענה שראינו שבוע שעבר. עכשיו באים ואומרים לנו מהו הטוב האמיתי, כי מהשם יצא טוב אמיתי, לא סתם טוב. טובה אמיתית שאתה עושה לאדם, או במקרה שלנו כן, לאדם, ראוי שיהיה הנהנה בו בעל הטוב ההוא. האדם צריך להיות בעל הטוב. הרמח"ל כאן מדגיש פן מסוים למה כדאי שהאדם יהיה בעל הטוב. תכף נסביר את מה שהוא אומר כאן. אבל אני מרשה לעצמי כרגע, לפני שאני אומר את מה שהוא אומר כאן, כן? ללכת לדברים שהוא כותב במקום אחר, ולראות איזשהו פן אחר למה חשוב שהאדם יהיה בעל הטוב. בדעת תבונות הוא כותב, ממש בהתחלה, באות י"ח, אמר השכל, מה שנוכל להשיג, צריכים אולי לפני י"ח נקרא את י"ז שנבין מה השאלה שעומדת על הפרק. ט"ז, אמר השכל, הטעם פשוט והוא תלוי בתשובת שאלה אחרת, שהיא למה רצה הבורא ברוך הוא לברוא נבראים. למה הקדוש ברוך הוא רוצה לברוא נבראים? תשובתו, אמרה הנשמה, טוב יאללה תשיב, תן לי תשובה גם על הדבר הזה, בבקשה תשיב אתה לך ולי, מילתא דשביא לתרוויו, תן לי תשובה לשאלה הזאת, למה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם. אמר השכל, מה שנוכל להשיג בעניין זהו, ונשים לב היטב שהוא לא נותן לה תשובה שהסיבה היא כזאת, אלא מה שנוכל להשיג. כבר דיברנו על זה הרבה פעמים, שבעצם מה שכל התשובות שאנחנו נותנים זה הכל מנקודת ראותנו. מה עם חשבונות של מקום, למה הוא עושה כל מיני דברים, כל מה שאנחנו מדברים זה רק מנקודת המבט של העולם הזה, של האנושות, כן? מבחינתנו המבט שאנחנו יכולים לתת על העניין הזה הוא כי האל יתברך שמו הוא תכלית הטוב ודאי. ואומנם מחוק הטוב הוא להטיב, וזהו מה שרצה יתברך שמו לברוא נבראים כדי שיוכל להטיב להם, כי אם אין מקבל הטוב אין הטבה. כיוון שהקדוש ברוך הוא מקור הטוב וחוק הטוב להטיב, חוק הטוב להטיב, כן, אז צריך שיהיו מקבלי הטבה, כי אתה לא יכול להטיב למי ש אינו להעביר לכלום, אתה חייב להטיב למישהו, למשהו. אז זה מה שנאמר, אין מלך בלא עם, נכון? אם רוצים למלוך צריך שיהיה לך נתינים למלוך עליהם. עכשיו במובן של מלכות, כן? וכאן במובן של טוב, אין טוב בלי מוטבים. אם אין מי אנשים, אם אין מקבלי הטבה, אין, אי אפשר להטיב. עכשיו יהיו כאלה שיתענו את הטענה הזאת, אם כך אז הקדוש ברוך הוא מוכרח לברוא עולם, כי אם חוק הטוב להטיב אז מוכרח לברוא אותנו כדי שיוכל להטיב, להטיב לנו, כן? אבל כבר אמרנו שכל זה נובע לשאלה מה שנוכל להשיג בעניין זה, כן? שמנקודת המבט שלנו כך הקדוש ברוך הוא ברא את העולם באופן כזה, כן? שחוקי העולם הם כאלה שחוק הטוב להטיב, כן? חוק הטוב להטיב הוא לא חוק, זה חוק שהוא וגם הוא חלק מרצונו התברך, שברצונו הוא חוקק את הזה, את החוק הזה של חוק הטוב להיטיב, כביכול הוא משאבד את עצמו לפעול על פי החוק הזה של חוק הטוב להיטיב, וממילא הוא בורא עולם כדי להיטיב עמו. אבל זה קשור לנקודה ששבוע שעבר עדיין, כן? אנחנו עכשיו רוצים להתקדם. ואומנם כדי שתהיה ההטבה, ההטבה שלמה, ידע בחוכמתו הנשגבה שראוי שיהיו המקבלים אותה, מקבלים אותה בגיע כפם. כי אז הם יהיו בעליהם בעלי הטוב ההוא. ולא יישאר להם בושת פנים בקבלם הטוב כמי שמקבל צדקה מאחר. ועל זה אמרו בירושלמי אורלה פרק א' פרק ג' מן דאכיל דלאב דילי בהית להסתכול לבאפה. או מה שמוכר ומפורסם בספרות הקבלה, נהמה דחיסופה. נסביר. נהמה דחיסופה, כולם יודעים מה זה? לא יודעים.
לחם בושה.
לחם בושה. תרגום מילולי. נהמה דחיסופה, לחם בושה. אני שמקבל צדקה זה לחם של בושה. היימן דאכיל דלאב דילי, מי שאוכל דבר שאינו שלו, בהית מתבייש להסתכל בפניו של מי שנותן לו. כן? כשאדם יגיע כפיך, כי תאכל, אשריך וטוב לך, אתה מבסוט. כי אתה אוכל בדין, אתה לא אוכל בחסד. הקדוש ברוך הוא, כיוון שהוא רוצה להיטיב, אז הוא רוצה לתת לנו טוב אמיתי. טוב אמיתי זה שהמקבל לא מתבייש. שמקבל מקבל את זה בזכות ולא בחסד. ולכן אדם, כדי לקבל את הטוב, יצטרך לעבוד. בשביל להיות בעל הטוב הזה, שהוא יקבל את זה כביכול כשכר עבור מעשהו, ואז הוא לא יתבייש. אז הדגש כאן, בפסקה הזאת, בדעת תבונות, שלמה חשוב שאדם יהיה בעל הטוב? כדי שזה לא יהיה נעמה דחיסופה. כדי שאדם לא יתבייש בקבלו את הטוב. אם הוא בעל הבית על הטוב, אם הוא עבד בשביל זה, זה משכורת שלו, מגיע לו, הוא יכול להיות מבסוט. יגיע כפיך כתורל, אשריך וטוב לך. זה הפן שמופיע כאן. אבל הפן הזה הוא בעצם מדבר על פן, אם תרצו, במידה מסוימת, אינטרסנט. הוא לא מגדיר את הטוב במהותו. זה שצריך להיות בעל הטוב, רק יכול להיות שגם אם אדם לא יהיה בעל הטוב, הוא מקבל. אם אני נותן לעני לחם, אז הוא אוכל, זה לחם. כן? רק מה? שהוא מתבייש. אז הקדוש ברוך הוא רוצה להטיב טוב שלם יותר, שבו מי שמקבל אותו לא יתבייש. שירגיש טוב גם כן. אולי זה חלק מרצון להטיב, שהוא גם ירגיש טוב עם זה. נכון? אבל נדמה לי שבדרך השם כאן הוא אומר, מצביע על משהו הרבה יותר מהותי. למה חשוב שאדם יהיה בעל הטוב? בדרך השם, אם אני חוזר אלינו, כשהוא מדגיש למה חשוב שאדם יהיה בעל הטוב, כיוון שאמרנו שהטוב האמיתי זה הקדוש ברוך הוא, אז מה זה להיטיב? זה הדבקות. דבקות, או אם תרצו, ההידמות. שהוא מזכיר את זה פה. כן? שאדם ידמה לבוראו. זה השלמות העליונה. וכיוון שכך, כיוון שהטוב, הקדוש ברוך הוא שהוא מקור הטוב, אצלו השלמות היא שלמות בעצם ולא במקרה, גם האדם צריך להיות שלם בעצם ולא במקרה, כי כך הוא צריך לדמות לבורא. הרי מהי פסגת הטוב? פסגת הטוב זה הדמות לבורא. וכיוון שכך, אז האדם צריך לשאוף להידמות לבורא כמה שאפשר. מה הוא שלמותו בעצם ולא במקרה? תכף נסביר את המושג הזה יותר, ביתר פירוט, מה זה בעצם ולא במקרה. אף שלמות האדם צריכה להיות בעצם ולא במקרה. אם אתה עושה לו מתנה, אם אתה נותן לו מתנת חינם, אז זה במקרה, כי התחשק לך לתת לו מתנה. אבל אם הוא עמל בשביל זה, כן? אז זה כבר פחות במקרה. זה עדיין ביחס לקדוש ברוך הוא, זה עדיין במקרה. כן? כי היחס בין בעצם לבין במקרה, ביחס לקדוש ברוך הוא, היחס בין שני הפרמטרים האלה, כשמדברים על הקדוש ברוך הוא יחס שונה מהותית מאשר היחס שמדברים עליו בשפת בני אדם. כי בשפת הקדוש, ביחס לקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא שלם מצד אמיתת עניינו. כפי שכבר הסברנו פעם, אצל הקדוש ברוך הוא אתה לא יכול לתאר לעצמך, אי אפשר לנו לדמיין את הקדוש ברוך הוא בלי השלמות. אמרת הקדוש ברוך הוא, אמרת השלמות, אמרת הקדוש ברוך הוא, אמרת חוכמה, אמרת הקדוש ברוך הוא, אמרת מדע, אמרת תבונה, אמרת את כל השלמויות שבעולם ברגע שאמרת הקדוש ברוך הוא. זה לא נכון ביחס לאדם. אמרת אדם, עדיין לא אמרת רשעות, טיפשות, כסילות, חוכמה, תבונה, קמצנות, נדיבות, רחמנות, לא אמרת שום דבר. כי יש אנשים כאלה ונשאים כאלה, נכון? זה כבר אומר שפה מדובר על חיבור בין חוכמה לאדם כחיבור, כחיבור מורכב, לא חיבור פשוט. חיבור פשוט זה הכוונה שאין פה חיבור, זהו זה, כן? כשאתה אומר חיבור מורכב, זאת אומרת שיש סיטואציה שאפשר איתה, אפשר בלעדיה. וכאן השאיפה צריכה להיות שאדם יהיה במדרגה כזאת עד שכאילו, ואצל האדם זה רק כאילו, עד שכאילו זה שלמות בעצם ולא במקרה. כי כשאדם מעצב את עצמו ברמות כאלה, שהוא מגיע לרמות של שלמות כאלה, כן? ואז כביכול הוא הופך להיות, הוא בשלמותו הופכים להיות מעין משהו אחד, כן? ואז הוא מתדמה לבוראו במקסימום האפשרי שאדם יכול לדמות לבוראו. אז הסיבה שבגללה אומר הרמח"ל שחשוב שאדם יהיה בעל הטוב ההוא, בעלים על הטוב, לא רק כדי שלא יתבייש, לא רק כדי שהוא ירגיש יותר טוב, אלא כי ההטבה האמיתית היא ההטבה של הידמות לבורא. וההידמות העמוקה ביותר שאפשר להידמות לבורא זה שהקשר בין האדם לבין שלמותו הוא יהיה דומה מאוד לקדוש ברוך הוא, שתהיה שלמות בעצם ולא במקרה. שלמות בעצם ולא במקרה זה אומר שאדם צריך לעבוד על השלמות הזאת כדי להיות שם. נקרא שוב את הפסקה הזאת ואז נמשיך. ואולם גזרה חוכמתו שלהיות הטוב שלם ראוי שיהיה הנהנה בו בעל הטוב ההוא. פירוש, מי שיקנה הטוב בעצמו ולא מי שיתלווה לו הטוב בדרך מקרה. ותראה שזה נקרא קצת הידמות. זה נקרא קצת הידמות, זה לא הידמות מלאה, כי אי אפשר לדמות לקדוש ברוך הוא בצורה מלאה, קצת הידמות. בשיעור שאפשר, אל שלמותו יתברך שמו. כי הנה הוא יתברך שמו שלם בעצמו ולא במקרה, אלא מצד אמיתת עניינו מוכרח בו השלמות, ומשוללים ממנו כל החסרונות בהכרח. ואולם זה אי אפשר שימצא בזולתו. זה קיים רק אצל הקדוש ברוך הוא. מזולת לקדוש ברוך הוא אין דבר כזה בכלל. שיהיה אמיתותו מכרחת להשלמות ומעדרת ממנו החסרונות. אך לדמות לזה במקצת, צריך שלפחות יהיה הוא הקונה השלמות, שאין אמיתת עניינו מכריח לו, ויהיה הוא מאדיר מעצמו החסרונות שלא אפשרים בו. כיוון שאמיתת עניינו של האדם לא מכריחה בו שלמות ולא מאדירה ממנו חסרונות, משימת האדם עלי אדמות היא לעשות מעשים כאלה שיקנו לו את השלמות ויאדירו ממנו את החסרונות, ובכך הוא בעצם יתקרב וידמה לבורא במקסימום האפשרי, לאדם לדמות לבורא. ועל כן גזר וסידר שיבראו ענייני שלמות וענייני חיסרון, ותיברא בריאה שיהיה בה אפשרות לשני העניינים בשווה, ויותנו לבריאה אמצעים שעל ידם תקנה לעצמה את השלמות ותאדיר ממנה את החסרונות, ואז יקרה שנתדמתה במה שהיה אפשר לה לבוראה, במקסימום האפשרי שלה לבורא, ותהיה ראויה להידבק בו ולהענות בטובו. ההידמות יש שלב לדבקות, והדבקות היא בעצמה להענות בטובו, כי עמך מקור חיים ואורך נראה אור. כשאתה דבק במקור החיים, אז שם זו ההטבה השלמה. אבל בשביל זה אתה צריך להידמות לבורא ככל האפשר. וההידמות לבורא ככל האפשר היא בזה שאתה הופך להיות, שואף להיות אדם שלם. ואדם שלם זה אדם שרוכש את כל הדברים הטובים, מאדיר את כל הדברים הרעים. בשביל לעשות את זה צריך שיהיו ענייני שלמות וענייני חיסרון בעולם. כי רק אז אדם בוחר. אם האדם מוכרח לעשות X, מוכרח לעשות Y. בעלי חיים שמוכרחים לעשות דברים, אין מושג של שלמות ואין מושג של זה, לא שייך בכלל. היסוד
זה השלמות
הגדולה
ביותר.
שמה?
הם עושים את זה כמו שהם צריכים לעשות.
אז לא, הם עושים את זה, אלא הם חייבים לעשות. הם לא עושים שום דבר מעצמם, כן? ואז הם לא עושים שום דבר, הם לא קונים שלמות, הם לא דבקים, הם לא זה. הם חיים, הם קיימים בעולם בשביל זה, והם, השמש זורחת בבוקר, שוקעת בערב, הים הומה בגלם, והדגים עושים את מה שהם עושים, וכל דבר עושה את משימתו הקבועה לו, כן? זה כן. הם עושים משימות קבועות. אבל האם יש לזה משמעות? האם זה מביא אותם לשום מקום? באופן פשוט לא. רק האדם אמור לבוא למקום מסוים. זה שהאדם אמור לבוא למקום מסוים, וזה בגלל הנקודה, גם אתה יכול, אם הקדוש ברוך הוא רוצה להיטיב, רוצה לתת גם לכל מיני, זה הטבה במקרה, לחם חסד, הוא נותן לכל הברואים לחם חסד, זה בסדר. אבל הנקודה פה לא לחם חסד, לא נעמד חסופה. הנקודה היא שאדם יהיה בעל הטוב, אדם צריך לעבוד, לעמול כדי להשיג. ועמל והישג אתה מגיע אם יש לך אפשרות לבחור בין א' ובין ב', ואתה הולך לא' ולא לב'. כי אם אדם מתועל כל הזמן למקום מסוים, אז הוא לא יכול לבחור. אם אדם לא יכול לבחור מה לעשות, איך לעשות, שום דבר, אין לו שום זכות, יכולת תמרון, אז כמובן אין שום מקום למעשה האנושי. כל הרעיון פה הוא להידמות לבורא. להידמות לבורא בזה שאתה שואף, לוקח אדם שנמצא במציאות X, ואתה אומר, אני רוצה עכשיו להיות מציאות Y, מציאות גבוהה יותר, שונה מהמציאות הזאת. אם אדם נברא כשהוא מוכרח לכל הפעולות שלו, אז הוא לא שום דבר. גם השינויים הם תוצאות אוטומטיות. אתה מבין? לכן חשובה הבחירה, לכן חשובה שבעולם יהיו ענייני שלמות וחיסרון, כן? כדי שאדם יוכל לעבוד, כדי שאדם יוכל לעשות דברים. ותיברא בריאה שיהיה בה אפשרות לשני העניינים בשווה. שים לב את זה. חשוב שהבריאה הזאת תהיה, יהיו לה אופציות להגיע לשני הדברים שווה. זו בחירה חופשית של יש טוב ויש רע, יש שלמות ויש חיסרון, ואדם יכול ללכת לפה וללכת לשם, ואז זה הופך להיות משהו עצמי. כי אם אני בוחר ללכת לשלמות ואני בורח מהחיסרון בעצמי, כן? זה אומר שכרגע החיסרון, שאם אין בי תכונה מסוימת, זה אני העדרתי אותה מעצמי. ואם אני רכשתי תכונה חיובית מסוימת, זה אני תיקנתי אותה, עיצבתי אותה אל תוך עצמיותי, והפכתי אותה לחלק מאישיותי, לחלק מן ההוויה שלי. כן, בסדר? לא, אתה נראה שאתה לא...
לא, בגלל שאז המשמעות, אז זה אומר שהקדוש ברוך הוא, אם אנחנו נדבים לקדוש ברוך הוא בזה שאנחנו בוחרים בטוב, כשאנחנו יכולים לבחור ברע, זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא גם, הוא לא כל כולו טוב והטיב.
או, פה אני רוצה להסביר, זאת נקודה טובה וחשוב שאתה שואל. נשים לב היטב שכבר יצרנו את ההבחנה הזאת בפסקה הקודמת, יצרנו כבר את ההבחנה בין הקדוש ברוך הוא לבין בני אדם. הקדוש ברוך הוא כל כולו טוב, כל כולו שלמות, בסדר? איך כתוב שם? כי לא אל חפץ רשע אתה, לא יגורך רע. הרוע, כן? הוא לא חלק מן ההוויה האלוקית. זה ברור שלא. מובן? אבל, כשהקדוש ברוך הוא בורא את העולם, ורוצה שהאדם, אצל האדם זה לא כך. האדם הוא סוג של טבולה רזה. הוא משהו כזה של פרווה. יכול ללכת לקצה הזה, יכול ללכת לקצה הזה. והקדוש ברוך הוא רוצה שהאדם יהיה בעל הטוב, אז הוא נותן לו אפשרויות, כן? להידמות לקדוש ברוך הוא. אז הקדוש ברוך הוא זה אמיתת מציאותו, מכריחה את הטוב שקיים שם. הקדוש ברוך הוא הטוב, הוא מקור הטוב. אצל האדם זה לא כך. הקדוש ברוך הוא בורא אדם, ועכשיו הקדוש ברוך הוא רוצה שהאדם הזה יהיה טוב. איך הוא יהיה טוב? צריך להידמות לבורא, כן? עכשיו, אצל אדם, אמיתת מציאותו לא מכריחה את זה. לכן, צריכים לתת כלים לאדם להגיע למטרה הזאת. איך אתה נותן כלים לאדם להיות בעל הטוב? אם אתה כל הזמן תאכיל אותו בכפית ותעשה, תיתן לו הכל ותלווה אותו בעל, ואין לו שום עצמאות, אין לו שום יכולת בריחה לשום כיוון, אז הוא לא עושה שום דבר. הוא עושה מה שאתה מכתיב לו, כן? אתה יכול לתת לו כל טוב, אבל אז זה בדיוק מה שהוא אומר, זה נעמד החיסופה, כן? ואז לא הוא בעל הטוב. ממילא הבחירה מאפשרת לו לבחור. והבחירה, הקדוש ברוך הוא לצורך הבחירה, יצר בעולם מציאויות של שלמות, מציאויות של חיסרון, אף על פי שלכאורה החיסרון הוא לא שייך לקדוש ברוך הוא, וזה נכון. אי אפשר לייחס את החיסרון לקדוש ברוך הוא. אבל הקדוש ברוך הוא כביכול בורא את החיסרון בשביל עבודת האדם. אז החיסרון אין לו קיום, ובהמשך נראה מה קורה אחרי החטא. כשאדם חוטא לראשונה, אז נוצרים פה איזה שיווי משקל עולמי שלם מתמוטט. ונדבר על זה בהמשך. וכרגע זה... הרוע אין לו זכות קיום, או החסרונות אין להם זכות קיום מצד עצמם. הם לא אמורים להיות. הם אמורים להיות רק בשביל, כן? האנטיתזה אמורה להיות רק בשביל כשאדם יבחר בתזה שזה יהיה מתוך בחירה. כן? אתה חייב לתת לו בחירה. כשאתה נותן לו בחירה, אז יש תזה ויש אנטיתזה. אתה נותן לו, אתה רוצה שיבחר בתזה, אתה רוצה שיבחר בטוב. כן? אבל אם אין לו אנטיתזה, אז לא בחירה. אז הוא מוכרח לזה. נכון? אז אני שם פה עוד איזה משהו שהוא כביכול אין לו קיום מצד עצמו, בעצם תרצה איזה סוג של משהו, היום במושגים שלנו אנחנו יכולים לדבר על זה, משהו וירטואלי, כן? שאין לו מציאות אמיתית, הוא לא באמת נמצא, כן? כי תאר לעצמך שאתה מעמיד תינוק מול מראה, ואתה שם תפוח פה, ויש איזה בנגטיב במראה הוא רואה גם כן את התפוח. עכשיו הוא צריך לבחור לעצמו איזה תפוח הוא לוקח. עכשיו במציאות אין באמת שני תפוחים, יש תפוח אחד, כן? השאלה היא האם הוא ייגש לתפוח האמיתי או לא, זה שאלה אם הוא הולך ימינה, בסדר, אז התפוח השמאלי הוא אף פעם לא היה ממשי, לא היה קונקרטי וימשיך להיות לא קונקרטי, כן? אם הוא הולך שמאלה, אז מה קורה? הקדוש ברוך הוא רוצה גם לאפשר לו לגוע בתפוח הוא, ואז לפחות הוא מדמיין שהתפוח השני הוא התפוח האמיתי, כן? ויגיד לנו רמח"ל בהמשך שבעקבות זה התפוח השני גם הופך להיות קצת אמיתי, אבל זה נשאיר, זה לא בפרק הזה שלנו, זה בפרקים הבאים, אני כרגע עוזב את זה. אתה מבין את העניין? הקדוש ברוך הוא בורא רוע, יוצר אור ובורא חושך, עושה שלום ובורא את הכל, כן? מה זה בורא את הכל? לא רוצים להגיד בורא את הרע, כן? בורא את הכל, כן? בפסוק בישעיהו נדמה לי כתוב שם גם בורא רע, כן? כתוב פירוש, כן? אז אבל בתפילה אנחנו אומרים בורא את הכל, לא רוצים לייחס את הרוע ישירות לקדוש ברוך הוא, כי יש באמת בעיה אימננטית עם מקור הטוב שכולו טוב, כן? מה הוא עושה עם הרוע? אבל הבעיה הזאת שאת הרוע הוא בורא רק לצורך עבודת האדם, אין לו קיום אמיתי, הוא לא קיים באמת, הוא משהו וירטואלי, כן? שאני עושה משהו וירטואלי שאתה מעמיד אותך מול מסך שאתה רואה כאילו יש פה עוד אופציה. האמת היא שאין עוד אופציה אמיתית כזאת, אבל האופציה היא קיימת רק זה. אלא מה? שיש אנשים שלפעמים מעדיפים לחיות בווירטואליה, ואז הם נמצאים שם, ואז הם מתנתקים.
זה יוצא שהרמח"ל סובר שאם אין לך ברירה אלא לבחור בטוב, אז אתה לא באמת עושה משהו טוב.
אתה עושה משהו טוב, אתה לא... אם הטוב הוא טוב אמיתי, אז אתה עושה משהו טוב, אבל זה לא אתה עושה אותו.
הטוב אמיתי זה שאתה יכול לא לעשות אותו, וזה הוא נעשה בכל מיטה.
לא, זה לא הטוב אמיתי. הייתי אומר, הטוב אמיתי הוא טוב אמיתי, גם מצד עצמו. אבל האם אתה עושה את הטוב, או שהטוב נעשה, כן? שאלה אם אתה מוכרח אליו או לא. אם אתה מוכרח אליו, אז לא אתה עשית את זה, כן? זה מכניזם שטבוע בך עושה את זה, כן? אבל אם זה מכוח בחירתך החופשי, אז אתה עשית את זה. והרמח"ל רוצה, הרמח"ל טוען שמה שהקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו שנהיה בעלי הטוב, שנעשה את הטוב מתוך הבחירה שלנו. ממילא יש צורך בעולם בשלמויות ובחסרונות שהן תהיינה שקולות, שאדם יהיה תהיה לו אפשרות לשני העניינים בשווה, ואז כמובן יתנתנו לאדם גם לאותה בריאה, יינתנו אמצעים שהוא יוכל לעשות או את א' או את ב', ואז הוא יבחר ב' נגד ב'. זהו. ויתנו לו באמצעים שעל אדם תקנה לעצמה את השלמות, תקנה ממנה לחזרונות. זהו. אולי מילה אחת נוספת על החסרונות. בסעיף למתח בדעת תבונות הוא כותב כך, אמר השכל, הנה מה שאנו צריכים להבין הרבה הוא עניין החסרונות האלה הנמצאים בבריאה. מה תפקיד החסרונות שנמצאים בבריאה? עניין הרעות הנמצאות בה, שהם עניינים שלא כחוק שלמותו יתברך. זה לא מתאים לשלמות של הקדוש ברוך הוא. זאת השאלה שלך. איך יכול להיות תראות שיוצאות משלמותו יתברך? וכמו שמענו, אשר על כן נכשלו בם הפושעים, איש לפי דרכו הרעה. הפושעים נכשלים בזה. למה? כי עכשיו פה נותנים איזו תפיסה פילוסופית של זה, שאם יש דבר כזה בעולם של רוע, והרי הקדוש ברוך הוא בורא את הכל, זאת אומרת שיש בזה משהו חיובי. אם הקדוש ברוך הוא בורא את האופציה הזאת, את הדברים האלה, יש בזה משהו חיובי, אז פושעים נכשלים שם. כי ודאי לפי שלמותו יתברך לא היה לו לעשות אלא טובות לבד. זה פשוט. אמנם אתה אבינך הכל על בוריו בסייעתא דשמיא. ואז הוא מסביר, הוא מוביל את הכל כאן בדעת תבונות אל מושג הייחוד, מה שדיברתי הזכרתי לכם כבר פעם אחת, המושג של הנהגת הייחוד. ואז הוא אומר שכל זה נועד כדי לאפשר להנהגת הייחוד או לייחוד של הקדוש ברוך הוא להגיע ולהתגלות בעולם. את כל זה הוא עושה, בשביל זה הוא אומר ככה, אולי נקרא עוד משפט בלי לנתח יותר מדי, רק להתרשם איזו התרשמות ראשונית מן הדברים, כי פה הוא נכנס באמת לסוגיה עמוקה ורחבה שאני לא רוצה עכשיו להיכנס אליה, אבל בואו רק נטעם אותה. הנה, כשאנו אומרים שהקדוש ברוך הוא יחיד, הלא אנו מבינים שאין זולתו, שאין הפך לו, שאין מונע מו, ולהפוק מכל אותם הסברות שזכרנו, נמצא שלא די לקיים בו יתברך הטוב, אלא שצריך לשלול ממנו את ההפך. כשאנחנו באים לדבר על הקדוש ברוך הוא לתאר אותו, אנחנו צריכים להגיד שיש בו את כל הדברים הטובים, וצריכים להדים ממנו את כל הדברים השליליים. אך כל שאר המעלות שנוכל לחשוב בו, אין שייך בהם ההפך כלל. כל מעלה שאתה חושב עליה ביחס לקדוש ברוך הוא, כן? לא שייך לגביה את מושג ההפך. כי ברגע שאמרת חכם, כן? דרך משל, בגדרי החוכמה אין שייך הסכלות, כי הלא החוכמה יגדור אותה מה שהדעת מלא מציורי הדברים על יושרם. אם אני אומר שהוא חכם, כן? זה מיותר להגיד שהוא לא שחל, כי מהי החוכמה? שהדעת מלאה בציורי הדברים על ידיעותיהם, הוא אומר לה ודאי שאין שם שכלות. אז לא צריך להגיד הוא חכם ולא שחל. כי החוכמה במהותה כבר שוללת את השכלות. בגדר החסידות אין שייך הרע, כי מה זה חסידות לפי הגדרתו? כי גדרו הוא לעשות טוב עם הכל. אז גדר החסידות זה הטוב. מילא אם אתה אומר שאדם האלוקים או X עושה טוב עם הכל, ממילא ברור שאין שם רוע, כי אם יש רוע אז הוא לא עושה טוב עם הכל. אך בגדר הייחוד שייך ההפך, כי גדרו הוא, כי מה זה להיות אחד? שאין מישהו אחר איתך. להיות חכם זה להיות חכם, ולהיות חסיד זה לעשות טוב עם כולם, כן? אבל להיות אחד זה שלא יהיה לך שותף. זאת ההגדרה. מה זה להיות יחיד? זה שאין לך מישהו אחר. הרי שגדר שאר המעלות הוא קיום הטוב מצד עצמו, וגדר הייחוד הוא שלילת הרע. ואז הוא אומר, כשאני בא לדבר על עולם הבחירה, שבו אדם, שאיפת האנושות היא לגלות את איכותו, לגלות את האיכות של הקדוש ברוך הוא בעולם, אז דווקא לגבי זה צריך כביכול לאפשר את הטעות של חס ושלום שתי רשויות, ואז אדם מגיע להכרה של אחד ולא שניים, ואז בזה הוא מגלה את יהודו התברך. ואנחנו יודעים את זה כשמסתגלים על כל המיתולוגיה העולמית, כל האגדות במיתולוגיה היוונית, בכל המיתולוגיות שאנחנו מכירים, כן? עבודת האלילים הזאת, אלוהי השמש ואלוהי הריח, כן? כל הפנתיאון של האלים היוונים, שכל כולו מלא כל מיני כוחות מנוגדים, אל האהבה ואל השנאה ואל החושך ואל האור, כל הדברים האלה הם בעצם הם יחסים. זה עצם העובדה שאתה רואה ניגודים בעולם, כן? הניגודים האלה שמתקיימים וקיימים בעולם הם אלה שמאפשרים בהגדרה, כן? דווקא בגלל השאלה שלך, כי בכל ממקור השלמות לא יצא הרע, דווקא בגלל זה, זה מה שמאפשר בעצם את הטלת הספק שאולי יש פה גורם נוסף. והתפקיד של האדם, התפקיד של הבריאה, הוא להבין או לחתור לקראת הבהירות הזאת של ייחוד השם שבעולם. זו הנקודה שהוא מדגיש כאן, שלכן נבראו חסרונות. אז כאן שוב הוא אומר שהחסרונות נבראו לא רק בשביל המושג הזה של הבחירה החופשית, כן? כיוון שכאן בדעת תבונות הוא גם אמרתי שכל הזמן הוא מוביל את העולם לקראת ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד, לקראת גילוי אחדות השם. אז כל הכוחות המנוגדים שקיימים בבריאה הם כדי לאפשר את ה, אם תרצו, את המחשבה של השניים, אבל כדי גם להגיע למסקנה, ולהגיע למסקנה מתוך בחירה, מתוך שליטה על זה, אני, זה אחד ולא שניים, ולהבין את מקומו של הרע בעולם ואת מקומו של הטוב ולבחור בטוב, ולהבין שהרע נועד רק כדי להיות הנגטיב כדי שאני אהיה פה. טוב, עד כאן.